שלום לכולם, בוקר טוב, היום יום, אני רוצה לראות שאתם בקשר, שאתם פה, היום יום?
שני.
שני, כמה בדשרי? חל בדשרי, טוב, שלא נעשה הרבה חטאים, טוב. חל בדשרי תשעים ט', יום, לפני ערב יום הכיפורים. אז אומנם, דיברנו על יום הכיפורים אתמול, אבל כמי שמכיר את ה... לוח השנה, ואתם מכירים אותו לא פחות, מכיוונים זוויות שונות, אבל אנחנו למעשה מחר יוצאים לבין הזמנים. מי שבישיבה ביום הכיפורים זה אחד, מי שנוסע לביתו זה שתיים, אבל מתחיל בין הזמנים. והחזרה שלנו היא בלמד תשרי, אור לראש חודש חשוון, אז מתי אפשר לדבר על סוכות? עכשיו, אין זמן אחר. וכשאני מדבר על חג הסוכות, אני רוצה היום לדבר איתכם על זווית נוספת בהתבוננות על המהות הפנימית, המשמעות של חג הסוכות. אני לא מדבר על שלומית בנתה סוכה. אני לא מדבר על האושפיזין. אנחנו לא נדבר על ממה עושים סוכה. אני רוצה לדבר על עצם הרעיון של הישיבה בסוכה. למה היום, בשנת תשע"ט, אנחנו עדיין מצווים מן התורה לשבת בסוכות? מה מטרת הסוכה? להועיל לנו, לקדם אותנו, להביא אותנו לתפיסה שונה ממה שאנחנו רגילים לתפוס את המציאות. ובמילים אחרות, מה תפקיד הסוכה בחיינו? בהכרח אני רוצה לטעון טענה שתפקיד הסוכה בחיינו לא מתמצא בשבעת ימים תשבו בסוכות. ממש ממש לא. לסוכה יש תפקיד שמתחיל בי"ד תשרי בערב, בט"ו בתשרי, ישיבה בסוכות, ומסתיים בט"ו בתשרי תש"ב, שנה הבאה. הוא מתחיל מחדש. סוג של מעגל סגור שלא נפרץ לעולם. הוא ציווי שאינו תלוי במקום, אינו תלוי ארץ ישראל חוץ על הארץ או על הרי האברסט. יהודי צריך לשבת בסוכה שבעה ימים. כל המרכיבים הפנימיים של הסוכה, המאמינים, הסעודות בסוכה, זה דברים נוספים שנותנים עוד מימד לרעיון שאנחנו נלמד היום בעזרת השם. תגידו לי אתם, שאלה ראשונה שמופנית אליכם בשיעור זה, האם מי מכם מכיר את שמותיהם של שלושת הרגלים? בכבוד?
פסח, שבועות, סוכות.
פסח, שבועות, סוכות, נכון. האם יש מי שמכיר עוד שמות לשלושת הרגלים?
חג
הקציר. חג הביקורים, כן, כבר אמרת, זה אותו חג, כן, וחג האסיף. כלומר, יש עוד שמות שאתם מכירים.
סוף הלימודים.
כן, אבל זה לא מופיע בתורה. כי אין סוף
לימודים.
חג המצות. חג האביב. שמעתם? כלומר, מעניין. פסח, שבועות וסוכות. המוגדרים אצלם שלושת הרגלים הם החגים הגדולים ביותר שיש לעם ישראל. ומדוע? יש לכם רעיון? מדוע אלו נקראים החגים הגדולים?
הם הכי ארוכים.
כן? שבועות חג ארוך?
לא יודע, זה מועד.
כי זה היה...
למה?
היסוד, זה התורה.
נו, ועוד, נו, גם אם כיפור מופיע בתורה, גם כל שנה מופיע בתורה.
יציאת מצרים.
למה שלושת הרגלים הם החגים הגדולים. כי עם ישראל עולה לרגל. יש חובת עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה. יראה. יש חיוב מן התורה לעלות לרגל. לכן זה חגים גדולים. ונכון, לשלושת הרגלים יש צדדים משותפים שמחברים אותם למשהו אחד. אבל אחד הצדדים הוא המובן הכפול שיש לכל אחד ואחד מן החגים. קודם כל, שלושת הרגלים הם חגים היסטוריים. הם משמשים כמפתח לזיכרון למאורעות היסטוריים שעם ישראל עבר מראשיתו. הדבר הראשון, מתי עם ישראל התחיל להיות כעם?
ביציאת
מצרים. ביציאת מצרים. אבל מצד שני, כל החגים הללו, כמו שאתה אמרת, קשורים לפעילות המחזורית של עבודת החקלאות בארץ ישראל. שלושתם. פסח, שבועות, סוכות. נכון. המשמעות הכפולה הזו היא גם באה לידי ביטוי, כמו שראינו, בכפל שמות של החגים הללו. פסח, חג האביב, שבועות, חג הקציר, סוכות, חג האסיף. כלומר, יש פה מבנה אחד, היסטורי, והצד השני שלו, ענייני, מעשי, קשור לעונות השנה.
הרב, למה שמיטה זה לא?
שמיטה זה שנה שלמה. היא לא קשורה לשום מעגל, היא בדיוק רוצה להוציא אותך מן המעגל. יפה מאוד, אתה מבין, וואו, כמעט נגעת לי בעניין של הספורט. כלומר, לפעמים המשמעות הזו היא משלימה אחת את השנייה. אתה אוסף את מה שאתה קוצר, אתה קוצר את מה שאתה זורע נוטע, אבל יש גם לפעמים מצבים שהם משלימים ניגודיות בין חג לחג. הם דברים שונים. חג הפסח וחג השבועות, מה אתם אומרים? הם מאוד קרובים זה לזה, ואני אגיד אולי יותר מזה, חג השבועות תלוי בחג הפסח. כי יום החמישי מחג הפסח, חג השבועות אין לו תאריך בתורה. הוא תלוי בחג הפסח. טוב. כלומר, למעשה, אבל חג הפסח וחג השבועות מסמלים נקודות היסטוריות מהותיות במורשת של עם ישראל, יציאת מצרים ומתן תורה. שני חגים שעשו שינוי מהותי בעם היהודי. הפך אותם ממצב מסוים למשהו אחר לגמרי. איך? מעניין, מישהו פה זוכר את הפסוק בתורה שמדבר על חג הסוכות, מדוע?
כן, פסוקות יש משהו בתימים.
לא, למה?
בסוכות הושבתי את בני ישראל.
או, אבל עוד דבר.
למעניינות
דורותיכם. יופי, למעניינות דורותיכם. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מתי? הוציא אותם מארץ מצרים, הופיע אצלכם במקום מספר אחד. כלומר, למעשה, כל העניין של חג הסוכות, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתורה, לא קשור ליציאת מצרים, לכאורה, ולא למתן תורה. כלומר, תפקידו של חג הסוכות הוא לזכור שמה? יצאנו ממצרים, זהו. ו-40 שנה במדבר ישבנו בסוכות. זה כל הרעיון של סוכות, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסוק הזה. כלומר, אנחנו לכאורה, מצווים היום, אלפי שנים אחר כך, לבנות סוכה ולשבת בה שבעה ימים כמו שאבותינו ישבו בסוכות במדבר. וואו. לא הבנתי. מה העניין? מה העניין? מה זה אמור לתת לי לחיים? מה זה אמור לקדם אותי? מה זה אמור לרומם אותי? מה זה אמור להשפיע עליי? היציאה מן הסוכה, בית לסוכה. תמתין, תמתין, התקפות כרגע יורדות למרכב.
לזכור.
מה?
להרגיש.
לזכור, טוב, מה לזכור?
גם להרגיש.
מה להרגיש?
להרגיש.
מה להרגיש? אני רוצה לומר לך שההרגשה היא אחרת לגמרי. כשאנחנו ישבנו בסוכות וירד עלינו גשם, היינו צריכים לברוח הביתה.
זה לזכור שאתה עומד הבית.
לעבודנו במדבר היו ענני כבוד, מסגן קבוע, לא גשם, לא קור, לא כלום. מה לזכור את זה? לזכור מה דומה לדומה. מה המטרה? אתה אמרת ככה בקטנה? כן, התקפות עכשיו בהמתנה. רעיונות מתקבלים בברכה.
אבל יש סוכות בעצם כל השנה.
או!
יש סוכות, יש סוכת בובנין, סוכת אומנם, סוכת...
כן, יפה, יפה מאוד, היית על זה עבודה חילופית במקרה. יפה, בגלל זה אתה שולט. זה באמת הרעיון הגדול של שאלה ששם הגמרא שואלת, כזכור לך, האם אפשר לצאת בהם ידי חובה? ואתה רק מחריף את העניין, בלי לשים לב. בלי לשים לב. כי אם האדם, לא אנחנו, כן, אבל החקלאים שבלב האחי גרים בסוכה כל השנה, אז מה אין של סוכות? בלב האחי בסוכה. אז מה צריך את זה? החרבת את השאלה. כלומר, בחג הסוכות, אם אנחנו מתבוננים, הוא לא מזכיר שום אירוע מיוחד. זה לא אירוע, הרבה שנה עושים אותו דבר. זה לא איזה אירוע מכונן. אז אם כן, השאלה הזו, למה אנחנו מצווים מן התורה לבנות סוכו ולשבת בהם שבוע ימים רק בגלל זיכרון של תקופה? אפילו לא החלק, נקרא לזה הניסים של יציאת מצרים, כמו שאנחנו עושים בליל הסדר. לא, אלא, תזכרו, אבותינו ישבו 40 שנה במדבר בסוכות. טוב. ואנחנו נוריד פה על הדעה שאומרת סוכות, סוכות ממש. ולא סוכות על הנקבות. כי היה לנו מאוד קשה ליצור על הנקבות. אז אם כן, בשורה הבאה אנחנו צריכים רגע להבין. אנחנו חוגגים למעשה שבוע תזכורת למה? לגלות. והשורה לרפואת דביר בן רחל. שבאת ברור שקראנו רפואה שלמה יחד לכל חולי עמו ישראל. רבותיי, אנחנו חוגגים שבוע לנדודים. ל-40 שנה עקוד בדור באומה, זה חג הסוכות. אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא של מה שאמרנו עד עכשיו, לכאורה זאת התשובה, כן. אנחנו יושבים שבוע ימים בסוכה למען תדעו, נכון? למען תדעו דעות אחר, כי בסוכות ישבתי בבני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, אתם צריכים לזכור שהייתם נוודים. אנחנו חוגגים לכבודה של הגלות של 40 שנה במדבר בשל חטא המרגלים. וואלה, זה לא מסתדר. לחגוג על זה? לבכות על זה?
לא,
40 שנה במדבר זה לא הולך התחילה. זה בדיעבד גדול, זה עונש. אמרנו את זה בשבוע שעבר, לזה שנוהגים לומר, ונגיד את זה גם בשבוע. 40 שנה עקוד בדור ואומר, עם טועה לבד, הם והם לא ידעו דרך חי וכולי. זה הנדודים במדבר. זה 40 שנה סוכות. אז צריך להבין. על מה ועל מי? ולמה יש לנו את הדבר הזה שנקרא חג הסוכות? רק לזיכרון של תקופה, ועוד איזה תקופה, בואו, יותר טוב מקומיים. נדחיק את העניין, נתיר אותו לצד, נשכיח אותו. 40 שנה במדבר זה לא היה דמין משהו חיובי. זה לא איזה תוצר של התעלות, בדיוק הפוך. זה כתוצאה מירידה, ירידה גדולה. אז זה אתה רוצה להזכיר לי? עוד מן התורה, אני מצווה לזכור? אולי כן, כדי שאני לא אחזור שוב אחרי את המרגלים. בצלם, נכון. מסכים. אבל תעשה יום אחד, איזה יום הוא? איזה יום אנחנו משלמים על חטא המרגלים?
תשעה
באב. תשעה באב, יש לנו יום אחד. זהו. צמים, תענים, יש לנו כבר גם זיכרון אחד. שבוע? את אתם מבינים איפה אנחנו רוצים את עצמנו בשאלה?
הרב, שבוע זה קצת בשביל 40 שנה.
כן, ודאי, אבל אנחנו לא הולכים בתמצות הזה. כי יום כיפור אחד זה גם קצת מדי בשביל עבירות של שנה שלמה.
40 יום.
על אותו קומבינה.
לא, אבל זה אחד לשנה.
או, אז יפה, זה יהיה זיכרון, זה יהיה זיכרון. אז אם החגים האחרים, יש להם סיבות אחרות, יש אירוע מכונן, אז אני מבין, עושים את זה בגדול. עושים כבר איזה שבוע, אבל... זה דבר, זה יום אחד, יש לנו כבר, תודה? כן, כן.
שתי
רעיונות. אתה, כי הוא עושה משהו אחר.
רעיון שני,
למרות שאתם מרגלים, שהם בעצם לא זרקו אותנו או משהו כזה, אז עושים בשביל זה. אוקיי, רעיון שני. רעיון
שני,
שדם מעין
באת.
אהבתי, אהבתי את המשפט הזה, דם מעין באת. זה אפילו שאלה אחרת, אני אמשיך את זה. איך המשיכה המשנה?
אתה
מבין, באת אולי אתה הולך. כלומר, הרעיון המרכזי, לכאורה, שיוצא מן הדברים הללו, צריך להביא אותנו לתפיסה שונה על חג הסוכות. אם התורה מצווה אותנו כל שנה לשבת בסוכות, וזו מצווה תמידית, והיא לא תלויה במיקום גיאוגרפי כזה או אחר, כמו שאמרנו, כל יהודי צריך לשבת בסוכות, זה בא לתת מענה לדבר אחר לגמרי. משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מהותי, הרבה יותר שייך לנפש האדם, להתנהלות שלו בחייו, כלפי עצמו וכלפי אחרים. מה לדעתכם? בואו ככה, אני מנסה לעוף על כנפי הדמיון, ואנחנו טובים בדמיון. מה לדעתכם? היה למשל יהודי במדבר, משבט, לא משנה, כל אחד יבחר לו מה שהוא רוצה, שכרגע יצא מן הסוכה ללכת אחרי המן שהוא עכשיו קיבל, או יוצא מן האוהל שלו, מן הסוכה שלו, סליחה, כדי לאסוף מים בבארה של מרים. ואתמול בלילה הם הגיעו לנקודה מסוימת, ויחנו בעתם בקצה המדבר, או ויחנו בסוכות, ועכשיו, אחרי שהוא הקים את הסוכה, הוא הולך להתארגן על אוכל מים בבוקר. מה עובר לו בראש?
מה עובר לו בראש? הולך להביא אוכל מים.
יש מים, יש מן, הוא צדיק, הכל ליד האוהל עובר לו. אין בעיה. אבל מה יש שוב לו בתחתית? מה שנקרא בעורף. בסדר, סבבה, יש לי אוכל, יש לי מים, אבל מה השאלה הנקודתית הבסיסית?
מה יהיה מחר?
יפה. מה קורה מחר? רגע, אני יכול עכשיו לעשות פה איזה ערוגה, לשתול איזה כמה זרעים של בטטה? אני לא יודע. אני יכול אולי להכין פה איזה מתקן, לעשות בויקה? אני לא יודע. וואלה, עד שאני אחפור, עד שאני אציב עליה, יתקעו לי בחדותות ואני צריך לקפל ולניח. כלומר, זה מצב קבוע. של חוסר ודאות. יותר מזה, גם באותם המקומות, כפי שאנחנו כבר הזכרנו ואמרנו, ולצורך השיעור נאמר ונזכיר שוב, כמה מסעות היו לבני ישראל? הלו?
40
מסעות, נכון? בחשבון פשוט, כמה שנים היו במדבר?
40.
40 בכולם ל-40?
מסע בשנה.
שנה, מסע אחד בשנה.
זה לא ככה.
זה לא ככה, נכון. אבל היו מקומות שישבו יותר משנה. זה לא איזה טרטור. טוב, מוריד, כולם מורידים, פרקים, מגיעים, נקפל. לא. נכון, היו מקומות של יום, יומיים, חודש. אבל כאן אם אדם ישב שנה. הוא כל הזמן אומר מה? אני לא יודע, אולי מחר דודים. כלומר, החיים בצל חוסר הוודאות. זה מה שמאפיין, תקרא לאלה, כן, עשו החלפות בחוץ. זה מה שמאפיין את חג הסוכות המדברי. זה קו שהולך לאורך 40 שנה, לא היום. 40 שנה של חוסר ודאות, יש פה מישהו שמוכן לחיות ככה? שבוע של חוסר ודאות, לא מדבר על 40 שנה. אתם יודעים מה, 5 שנים, נעשה מה שנקרא הנחה. ודאי שלא. אדם לא מסוגל לחיות ככה.
זה מספיק משהו.
הוא לא יודע מה יהיה את המחר.
בסדר.
אז מה הוא עושה?
זה הרבה יותר כיף.
אתה בטוח. אפשר לנסות את זה. אפשר לנסות את זה. תן לי את הפלאפון שלך, סגור את, את הטלפונים, סגור את המחשב שלך, וזהו. ואתה לא יודע מה קורה בינתיים בקבוצה. בוואטסאפ. כמה זמן תחזיק מעמד?
כמו פעם אחת.
יומיים, שבוע, אתה מתמוטט.
מי זה, אתה רואה?
הרב,
נתתי דוגמה קלה, לא השקעתי בקשבה. אבל האדם לא חי ככה. האדם לא יכול לתכנן כלום. האדם רוצה לבנות בית, האדם רוצה להתחתן, האדם רוצה לקנות משהו. הוא לא יודע. מה הוא הולך לעשות מחר בבוקר?
עכשיו
הוא הולך למעביד, שלום, אני בא לעבוד. כן, טוב, זה מתחיל, מתי אתה מתחיל? מחר בבוקר. מחר בבוקר הוא לא בא, כי אמור ללכת.
היה להם מצווה.
איך אפשר לחיות ככה? אתה מוכן לחיות ככה? אי אפשר.
הרב, גם אי אפשר
ככה? גם בבוקר,
נכון. היום בוודאי שאנחנו נשאר לחיות ככה. אז אם כן, מה חג הסוכות עושה לנו בחיינו? מה המטרה שלנו? הוא לכאורה הפוך מכל מה שאנחנו מכירים.
להגיד תודה על מה שיש לנו ביום יום.
תגיד תודה על זה, ודאי. מה אתה מודה עניינו? לכן
לבטח
לאשי. בסדר, זה דבר חשוב. אבל דיברתי עכשיו עליי. אבל האדם, מה זה אמור לעשות לנו? שבעה ימים לשבת בסוכה, מה זה אמור לעשות לנו? כלומר, איזה בן אדם אני אכנס בחר היום הראשון של חג הסוכות, ואיזה אדם אחר אני אצא אחרי שבעה ימים, זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. אבל למעשה, החיים היציבים של עם ישראל בארצו מרגע כניסת יהושע אל הארץ, זה הפרשיות של פרשת השבוע שמלווים אותנו עכשיו, וילך, האזינו, זאת הברכה. למעשה, אנחנו רואים את מה שכתוב במקום מספר 2-3. ארץ טובה ורחבה מצד אחד, במקום מספר 3, אשר לא תחסר כל בה. כלומר, זה שינוי קיצוני ביותר בין הסוכות במדבר, בין 40 שנות נדודים, בין 40 שנה של חוסר ודאות על בסיס יומי, לבין יציבות שכל אחד איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו.
איש תחת.
מה הבעיה בזה? יש בעיה בזה? יש בעיה בזה באיש תחת תחנו ותחת גפנו ותחת תאנתו?
לא.
יש בעיה?
לא.
יש בעיה שבאדם יש לו איזה בית גדול עם חצר ושטח קרקע? לא. אבל רבותיי, יש בעיה חמורה ביותר באיש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ובביתו הרחב הממדים ושטחי הקרקע שמסביבה. תסתכלו במקום מספר 4, מי רוצה ברחב עוד לקרוא? כן, נו. ברחב עוד.
עד דומה בלבבך מהדוף, השם אלוהיך אותך מפניך למור,
בצדקתי. אל תאמר בלבבך, באדוב השם אלוהיך אותה מלפניך, לאמור, בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזו. זו הבעיה.
אדם חושב ש...
שמה?
שם?
ששווה
משהו.
מגיע לו! בצדקתי! זו הבעיה המרכזית שכאשר האדם מוצא את עצמו יציב בבתי קבע שיש לו כל מה שהוא צריך, הוא נופל בפח של המגיע לי. בוודאי עבדתי, חסכתי, קניתי, זה שלי, מגיע לי. זו בעיה גדולה מאוד. זו בעיה גדולה מאוד שאדם בעולם הזה מרגיש מרוצה מהמצב הנוכחי שלו, והוא רואה את החיים היפים שיש לו מסביבו, ובזמן הזה, וזה לא רע שיהיה לאדם חיים יפים, זה אפילו נפלא. כן, הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, את כל עם ישראל, בחיים יפים. אבל יברך אותנו באופן הזה שלא ניכשל ומגיע לי. כי אני עושה מצוות, עושה פה, עושה שם, מגיע לי. מה? ברור מאליו, לא? כלומר, התפיסה הזו שלנו היום בתשע"ט היא כל כך חזקה וכזו שאנחנו רואים, ואני עכשיו לא נכנס לסוגיה, לסוגיה בבני עצמה, כל נושא זוגות הצעירים והדירות. מגיע לכל אחד שתראה לו דירה משלו. מאיפה התפיסה הזו שלה מגיע לי? מה פתאום? תעבוד, תניח, תקנה. מה זה לא עובד ככה? סליחה, כשאני התחתנתי אברהם נתן לי מתנה הבית. לקחתי הלוואה, אבל אני צריך לעבוד בשביל לשלם אותה. זה הכל. אני תיקח לך מתנה. רגע, רגע, עזוב את זה, זה כבר תירוצים שמגיע לי. כלומר, נקודת המוצא לא מגיע לי. ומה שיש זה לפי מה שבאמת אני מצליח לעשות, זה משהו אחר? זה חג האסיף? חג הסוכות נקרא איך? חג האסיף! אם לא, תגור בסוכה!
אי אפשר.
זה כבר אתם רוצים? כי הכניסו לנו בראש! כבר תפיסת העולם השתנתה!
אם יש לך את זה ואתה למה שאתה נכון?
זה משהו אחר! אבל תפיסת העולם השתנתה מתפיסה של לא מגיע לי ואני צריך לעמול כדי שיהיה לי למגיע לי, עשה את הכל. וזה הפסוק שקרה עכשיו במקור 4, אל תאמר מלבבך בעדוף השם אלוהיך אותם מלפניך למור כי בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת. מגיע לי, הנה ניצחתי את האויבים. אתם יודעים למה? ועכשיו אני רוצה עוד להזכיר את מה שאתה אמרת. חג האסיף, חג הסוכות בא לאחר תקופה ארוכה של כמה חודשים טובים מפסח ועד סוכות, שבהם אנשים היו בשדות, קצרו ובצרו ואספו את כל הפירות מן השדה אל הבית אל המחסנים. אבל כל התקופה הזו הרבה הרבה מהזמן הם ישנו בשטח. הם היו בסוכות, כל מיני סוכות שונות ומשונות, או תחת כנפי השכינה, מה שנקרא מלון כוכבי, מתחת השמיים, לא תשכחו. והנה במקום אחרי זה לחזור הביתה, לבית החם, המוגן, לאן הם חוזרים? לסוכה. אז מה החידוש? מה החידוש? מה הייתי? מה? מה העניין? הרי זה בדיוק הפוך. תעשה טובה אחרי חודשיים וחצי או שלוש של סבל כזה שאני השקעתי, ישנתי בחוץ, בלילה, ביום, איך אומר יעקב אבינו? ביום אחלה אני חורב או בלילה?
עכשיו בנבני, לא?
מה? מה אומר יעקב אבינו?
עכשיו
קור,
לא יודע.
אכלה אני יקרה. בוא, תעזבו, תן, נכנס הביתה. יש מזגן, יש חימום. אתה מוציא אותי החוצה?
אבל היה...
הייתי כבר! כלומר, אם אני רוצה לתת לי את התחושה של חוסר הוודאות, אז היה לי מספיק. לא, זה לא מספיק. כי כשאתה היית שם, ראית את כל מה שיש לך, זה לא חוסר ודאות, זו ודאות. יש לי רווח, הנה, יש לי, עסקתי, זה שלי, מגיע לי. כלומר, מה?
למה צריך
להגיד לזיכרון? יפה, אבל אני עכשיו הולך להוביל המהלך, שיש כן, מדוע אנחנו באמת הולכים לסוכה. כלומר, כשאנחנו נכנסים לחיים של קיבעון, זה מה שאמרנו אתמול בשיעור על יום הכיפורים, זו תקיעה גדולה. כאשר האדם קבוע, תקוע בקיבעון המחשבתי, המעשי, ועכשיו אני אגיד יותר מזה, האמוני, אפילו האמונה שלו בקדוש ברוך הוא על בסיס קבוע. המעשה הזה של חג הסוכות מחזיר אותנו לאן? אל המדבר. התפקיד של חג הסוכות הוא להחזיר אותנו אל המדבר מתוך מטרה. מטרה שתעורר שאלה מהותית בחיינו. מול האמירה מה רע בחיים של קביעות, או נחדד את השאלה, האם יש מעלה כלשהי בגלות? האם יש מעלה כלשהי בנדודים שכל כך מחייב אותנו להצמד אל החוויה הזו כל שנה למשך שבוע? וצריך לעורר את השאלות האלה, לשאלות מנוגדות זו לזו. הקיבעון מול הנדודים, הגלות מול החופש, מול העצמאות, סליחה, לא חופש. זאת שאלות שצריכות לעלות מתוך חג הסוכות. תראו, על פניו, צריך להגיד ולהודות באמת, אני גם כן חי בחיים של קביעות. אתם רוצים דוגמה? אדם עובד בעבודה מסוימת שנים רבות. מה הוא מרגיש? קביעות. אפילו יש טענה כזאת, מבחינה משפטית, שאם יש לו כבר קביעות, אי אפשר לפטר אותו סתם. לא, יש לו קביעות. אדם חי במקום מסוים, בבית מסוים, קנה אותו. מה הוא מרגיש? קביעות. כלומר, התחושה הזו כל כך כל כך יסודית בחיינו, אבל היא צריכה מדי פעם בפעם לעורר שאלות. יש לי שאלה, שאלה שנייה להיום שמופנית עליכם. תגידו לי רבותיי, האם יצא פה למישהו מקרה שהאימא ביקשה ממנו לנקות את האבק בחדר שלו או באיזה ספרייה? יצא, יצא, כן. נגיד בחדר שלך, מצטבר אבק. זה קרה למישהו שהצטבר לו אבק בחדר? לך גם קרה. קרה לך להצטבר אבק. ואמרו לך לנקות ולא ניקית. אחרי חודש בערך נזכרת שאמרו לך, מה המצב של האבק היום? קצת יותר גבוה. כלומר, ככל שאנחנו מתרגלים לקיבעון, אנחנו הופכים להיות מנותקים מהאמת. אין דבר קבוע בעולם הזה. אין. הכל פה תלוי מעשיו של אדם וחשבונו של מקום. העולם הזה הוא עולם של השגחה. והעולם הזה אין בו ודאות. ולכן תראו עד כמה חג הסוכות נחוץ לנו במישור הזה שצועק ואומר אין ודאות. צא מהתפיסה הזו. זה לא נכון. כן, אפשר לחיות חיי קבע. כן, אפשר למצוא מקום עבודה אחד להרבה שנים. אבל תזכור, זה לא בהכרח קבוע. זה מזכיר לי משנה. משנה במסכת אבות. יפה. על תעש תפילתך קבע. אנחנו רגילים שלוש פעמים ביום. אוי ואבוי לנו אם זה הופך להיות קבוע. אוי ואבוי, איזו התדרדרות יש בתפילה, בכוונת התפילה, בעניין של התפילה, ברצון להתפלל. מיה, אני באמצע שזירה של חוץ. זאת אומרת, הכירה מן הקביעות צריכה לעורר בנו שתי השאלות המנוגדות אלו לאלו. מה רע בקביעות? או מה טוב בנדודים? או רע בנדודים. אבל זה צריך לעורר שאלה. הטענה הזו שמגיע לי היא טענה שמלמדת על קהות חושים. זו טענה שמלמדת על כך שהאדם באמת איבד את הראייה הנכונה על מכלול החיים שלו. הוא לא קורא נכון את המציאות. והאמת היא שהמציאות תמשיך ותפעל איתך ובלעדיך. אבל אתה צריך להתפלל שהקביעות הזאת תימשך. זה לא דבר מובן מאליו. כן.
אנחנו אומרים על להזכיר לגבי רפאל הוא רק תפילה אחת וכזה כדי שלא יהיה קבוע.
די, בסדר. נכון, אבל אתה אומר את השלוש פעמים ביום?
לא, אני לא אומר. אני אומר רפאל.
את התפילת רפאל שלוש פעמים ביום?
כן, אני רק סבור.
לא, בסדר, נכון. אבל זה באמת נוגע באותו עניין. אתה מעבד. אני רוצה לתת לכם דוגמה, מכילה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. יצא לכם להכיר בן אדם שהיה במצב כלכלי גרוע תקופה מסוימת. ואחרי זה, איך אומרים, התמזל מזלו, התהפך הגלגל.
זכה בלוטו.
וזכה ועלה בחזרה למקומו או יותר. שמתם לב מה קורה? האם שמתם לב, בואו ניקח אותנו. אני לא רוצה לדבר על פלוני, אני מדבר. בואו נסתכל על בני אדם כבני אדם. אדם שגר בבית. בבית, לא שכור, שלא. ויש לו רכב. והוא עובד. איך הוא מתייחס להומלסים?
טוב.
הומלסים? ברוב בני האדם יכולים לעבור ליד הומלס ולא להסתכל עליו.
רב, זה קשה לעבור ליד הומלס.
רגע, עכשיו אני לא בא לשפוט. עובדות חיים.
לא, באמת.
תראה מה קורה לאדם שאפילו פעם הוא היה הומלס ואחר שנים הוא זכה לבוא בבית, משהו קורה לו.
אולי הוא לא רוצה להיזכר.
משהו, הוא מדחיק יפה, הוא לא רוצה להיזכר. אז הוא מתרחק. הוא מדחיק את הצידה. והיחס שלו להומלסים הופך להיות לא נעים. אז נכון, זה בגלל שלא נעים לו. הסברים יש, ברוך השם, אמרתי.
אבל הוא חווה את זה,
זה לא... בסדר, אבל זה רק מוכיח. למרות שהוא חווה את זה, הוא הופך להיות משהו בניגוד לחוויה. כי הוא לא רוצה, אמרת נכון, הוא מדחיק את זה, הוא לא רוצה. הסבר יפה, אפשר לקבל אותו, אבל לא להסכים איתו. יש הבדל בין לקבל הסבר ובין להסכים עם ההסבר. כלומר, אנחנו מדברים על מציאות שבה הקביעות הופכת את האדם להיות כהחושים. אדם פחות רגיש, אדם פחות מרגיש, אדם פחות מתייחס לנעשה סביבו. כי הוא מקובע, הוא מסודר. עובדות חיים. באה התורה ואומרת לנו נכון, בחג הסוכות אין סיבה מכוננת. יש זיכרון למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ושימו לב במקום מספר 5, הסיבה היא למה? כי וישמן ישורון ויבער. שמנת, עבית, כסית, תשכח אין מחולליך. שכחת מאין באת? מן המדבר, מחיי הנדודים, מחוסר הוודאות. שכחת.
אבל זה לא רק שכחה, הוא גם כאילו מטיח.
יפה, ועכשיו המשכת הלאה. והקיבעון עשה בקע כזה גדול בין מה שאתה צריך להיות לבין מה שאתה במציאות. זאת אומרת שמה שאמרת מקודם, דמה הנבטה ואמרתי אוקיי, אולי אתה הולך, זה בדיוק העניין של סוכות. בספר דברים אנחנו רוצים הרבה פירות פעמים, באמת באופן מאוד 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 שונה משאר החומשים, את הרעיון של יציאת מצרים. ושוב 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 בספר הזה שאנחנו עכשיו עומדים לסיים אותו בקרוב, נאמר מה שמופיע אצלכם במקום מספר 6. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. תגידי, למה אתה רוצה להזכיר לי? האם אתם מכירים אפילו היום בארצות הברית או באנגליה שפעם היו שם עבדים וכל נושא של שחרור העבדים כבר הסתיים מזמן ברוב הארצות בעולם? יש מישהו שהוא דור שלישי לסבא שהיה עבד? הוא רוצה לזכור את זה? יש מישהו כזה שאומר, כן, אני נכד של עבד? לא! זה לא נעים, אני רוצה לשכוח. ובא התורה אומרת לך, אל תשכח. אל תשכח שהיית עבד בארץ מצרים. אבל אני רוצה לשכוח. למה אתה אומר לי לא לשכוח? המטרה של דם מאין באת, יש לה משמעות עמוקה. לא רק לחג הסוכות, אלא כל השנה. דם מאין באת, עבד היית בארץ מצרים. לא לחינם בהגדה של פסח, אנחנו אומרים מפורש. אבותינו היו עובדי עבודה זרה. וזה לא נעים. נכון? אבל לאן אתה הולך? תלוי הרבה מאוד אם זכרת מאיפה באת. כדי שתלמד מהטעויות הקודמות. כדי שתלמד מה לא לעשות. ממה להישמר. וזה המקום מספר 7. תסתכלו מה אומרת לנו התורה. הישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתיך. זה לא אמירה אישית. לפאי אלא בכלל על הכהנים והלוויים. למה צריכים להזכיר לנו ולחייב אותנו לא לשכוח את הלוויים, יתום, ואמנה? למה? תגידו לי אתם ההיגיון, תסבירו לי, ריבונו של עולם. למה צריך לצוות אותי לדאוג לחלש? אתם יודעים למה? כי כשאני בקבע ובקבעון ויש לי משרה ויש לי בית והכל מסודר, הוא ימות ברעב. כי שכחתי שהייתי עבד, כי שכחתי שהייתי נודד, כי שכחתי שחייתי בחוסר ודאות בדיוק כמותו. התורה צריכה לצוות, כי הרגש של האדם שנכנס לקבע הוא נוראי, הוא נחלש, הוא הולך לאיבוד. והראיה, הראיה, ואני עכשיו לא נכנס לסוגיה מי הוא אמיתי ומי הוא לא. תראו כמה ארגוני צדקה וחסד מפרסמים את עצמם ומבקשים תרומות. ועכשיו בהנחה נגיד שאלה שמבקשים הם אמיתיים והם עושים שימוש נכון בכסף שמקבלים. ותראו כמה אנחנו מנפים. לא לחינם אומר הזוהר הקדוש על הפסוק וזיריתי פרש הפניכם, פרש חגיכם. שכל אדם שלא מביא לביתו, היום בימינו לא כל כך נהוג כך, אבל לא דואג לתת ממון כדי שהארגונים יארגנו לעניים ולמסכנים על הרחוב אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, השולחן שלכם נחשב כשולחן של הפרשות. פרש את נראה. כי איזה יופי, שולחן ארוך. בכל טוב! בשני בעניינים ממך, יש משפחה שאוכלת לחם ממלח. אתה לא מרגיש. אתה לא סופר. למה? כי אתה מסודר. זה הבעיה של כל בני האדם בעולם. אבל אנחנו דואגים לעם היהודי. כרגע, והתורה היא שייכת לנו. העם היהודי, השאר העמים מחויבים בסיוע לזולת. אבל לא, לא רוצים, זה לא בשבע מצוות לנוח. אבל אנחנו עם נבחר. אנחנו עם שאמור להיות סמל, עם שאמור להראות איך לנהוג בעולם, מה נכון לעשות. דורשים ממנהיג יותר מאשר דורשים ממישהו אחר. לא לחינם הנביא ישעיה אומר, והיה באחרית הימים נכון יער בית השם בראש הערים, בניסה ומגבעות, ונערו אליו כל הגויים. כי מציון זה תורה, דבר השם בירושלים. יש לנו תפקיד. כאשר האדם לחג הפסח ולחג השבועות, חג הקציר, חג יאסיף, מתמלא בתחושת הקבע, וואו, יש לי, מגיע לי, כי עמדתי, טרחתי, זרעתי, קצרתי, נטעתי, בצרתי. מה קורה לכל המסכנים מסביב? נשכחו. לכן התורה מצווה על לקט, שכחה ופאה. למה צריך להיות לצוות אם הדבר ברור מאליו? כי הדבר לא ברור מאליו. כי הדבר הזה נשכח. שמנת, אבית, כסית. מצד שני, דבר נורא מוזר. האם זו הדרך להחזיר אותי לזכור הראיה שבשנה שעברה יש פה מישהו שישב בסוכה בשנה שעברה, בחג הסוכות, יש פה מישהו כזה, יצא לו?
כן.
יצא לכם אשר בסוכה, נכון? אני חושב ככה. לא הבנתי, האם השנה אנחנו, שחלפה בתשע"ח, הרגשנו שזה שינה בנו משהו? לא. הכל היה רגיל, אתם יודעים למה? כי גם חג הסוכות הפך להיות... כי חג הסוכות הפך להיות מה? גם כן קבוע. הוא ברטואל של החגים. שבאים אל חג הסוכות מתוך גישה טוב עוד חג. אפילו חג שמח, כמו שכתוב בתורה כלפיו, והיית אך שמח, אז זה עוד חג, סבבה, נראה, יופי. ואנחנו רוצים מחג הסוכות לאן לשמחת תורה, בכלל שמחה גדולה. ואחר כך, מי שברך רבותינו, כן, משיב ברוך מוריד הגשם, ולתר לו מטר ולתרות. חיים רגילים, חוזרים לקבע. זה נובע בגלל שאנחנו לא מבינים את המהות העמוקה של חג הסוכות. דע מאין באת כזכור, כי עבד היית בארץ מצרים. לכן החג הזה הוא כולו חג של זיכרון ונגד ההדחקה. לכן אין לו סיבה הירואית גדולה, מכוננת, כמו יציאת מצרים וכמו מתן תורה. לא. כי זה לא משהו שהוא אמור להזכיר לך אירוע היסטורי שמסתיים בטקס של יום אחד או אפילו שבוע כמו פסח. בואו נגיד למאמר מוסגר, גם כל העניין של חג הפסח, מה עניינו? להזכיר לנו מה? שעבד היינו, עבדים היינו לפרעה במצרים.
עבד היית
בן. זה נושא שאנחנו עושים הכל לשכוח, והתורה עשה הכל שלא נשכח. זאת אומרת שאנחנו פועלים לא נכון, כי התורה היא תורת אמת. והקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, זו האמת המוחלטת. אנחנו צריכים לזכור מאין באנו. לכן התורה מצווה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אין פטור. נכון, בהלכה יש פטורים מסוימים לחולים, אבל בעיקרון כל אחד חייב לשבת בסוכה, גם אם חודשיים וחצי עכשיו ישנת בסוכות בכרם, במקשה או בשטח החקלאי שלך. אז זה לא היה הכיוון. אז לא זכרת כי היית עבד. אז היית במגיע לי. אז עכשיו אתה תהיה בסוכה אחרת. סוכה שתזכיר לך שהיית עבד. ושהיית אומלל. שהיית רעב וצמא. והיית חסר קול. וחיית בחוסר ודאות, אפילו שאין לך הכל, מים ומן ובאר. כדי שתזכור את אלו שאין להם. כדי שנזכור את אלה שאין להם ודאות מה יהיה איתם מחר. כדי שנזכור את אותם אנשים חלשים שבחברה, בכל שנייה ושנייה, כל השנה. השיא, אם כן, שאם זכרת באמת שעבד היית בארץ מצרים, אתם יודעים מתי הוא בא לידי ביטוי?
בסוכות.
בחג הסוכות. כלומר, חג הסוכות הוא החג הסוגר מעגל. הוא החג שמבדה או מוכיח או מראה איפה היית שנה שלמה ביחס לחדש. וראו את דברי הזוהר הקדוש הקשים שמדברים על מי שלא דואג לחלשים שבחברה בחגים ובפרט בחג הסוכות. נורא נחמד ושמח כמצווה בחג הסוכות לשבת בסוכה עם כלי נגינה, כיבוד, שפע על השולחן, לשיר ולשמוח, כי אנחנו מצווים מן התורה לזה. זה דבר יפה מאוד, אבל אתם יודעים, חז"ל שמדברים על האושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, או בגרסה אחרת, דוד יוסף, או אהרון משה. אבל האושפיזין הקדושים לא מגיעים לסוכה של אדם, גם אם יהיה שם גדולי הזמר החסידי, עם מיטל כלי הנגינה והמנגנים הכי טובים בעולם, אם האדם הזה לא דאג לחלשים שבחברה, אם בסוכתו או בארגונים שדואגים לכך. לא יעזור דבר בחצי דבר, לא אברהם אבינו ולא אף אחד. האושפיזין, אם באים לסוכה של אדם שהחלש הוא חלק ממנה. אם כן, הפכנו את כל הנושא. מצוות חג הסוכות לא באה להרגיל אותי לחיי הנבדות. יש דבר חיובי בקבע. יש דבר חיובי שאדם יהיה בביתו, בתנאי שהוא מבין באותו זמן שישנם אנשים נוודים, ישנם אנשים שאין להם ודאות מה יהיה מחר בבוקר ומה יהיה היום בצהריים להביא הביתה לילדים. יש, והאדם נמדד איך הוא עבד על עצמו שנה שלמה בנקודה הזאת, והביטוי שלה בחג הסוכות. וכך רציתי באמת, לעניות דעתי, להסביר מדוע דווקא בחג הסוכות התורה מצווה על השמחה. רק בחג הסוכות התורה אומרת והיית אך שמח, כי אין שמחה כשמחתה של מצווה. אם האדם במשך השנה כולה דאג ליתום, לאלמנה, היום אין לנו בית מקדש, אז לא לוי ולא כהן, אבל החלשים שבחברה, בחג הסוכות הוא יכול לשמוח, והתורה שהיא מצווה אותו על זה, היא רק באה לתת לו שכר, כי לא צריך לצוות אותו, אז הוא שמח בלב אחר. זה נקודת השיא שלו. ומשם בוודאי, כשהוא עובר לשמיני עצרת, שמחת תורה, הוא שמח שמחה עצומה בתורה שזיכתה אותו במצווה הזו, לדאוג לחלש שבחברה. זוהי עניינה של מצוות הישיבה בסוכה. ומי שעדיין לא שם, ובמשך השנה החלשים שבחברה לא בדיוק היו במרכז ענייניו, עדיין יש לו היום, יש לו מחר, יש לו מוצאי כיפור, יש לו חמישי, שישי, שבת, ראשון וחג הסריקות עצמו, כדי לפעול בעניין. וממילא נקיים את מה שהתורה מצווה אותנו, למען ידעו דורותיכם, זרקו כי עבד היית בארץ מצרים. ואז מתוך זה לעלות, לעלות במדרגות הנפשיות הפנימיות שלנו, להיות בני אדם טובים יותר, אמיתיים יותר, קשורים אל הנצח יותר. אז אחרי שנעשה את זה, בוודאי אפשר לומר חג סוכות שמח.